ואנחנו בפרק ממה. פסוק א'. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. מה בעצם כאן מתרחש? לפי מה שלמדנו בפעם הקודמת, יוצא שיוסף מגלה שהוא טעה לכל אורך הדרך, כשהוא סבר שאביו הוא זה ששלח אותו אל גורלו המר. והוא מגלה כאן שני דברים מתוך דבריו של יהודה. האחד, שאביו איננו יודע מה קרה לו. שתיים, הוא מגלה שיהודה איננו מוכן לוותר על בנימין. והדבר הזה גורם לקריסה של כל הקונספציה של יוסף. כל התפיסה לפיה גורלו הוא לחיות במצרים, במנותק מבית אביו, ולהפוך את מצרים לעם סגולה, כל זה מתמוטט ברגע אחד. ולכן הוא מוכרח, בגלל התובנה החדשה, לחזור אל המשפחה. כלומר, אפשר לומר שהוא עושה כאן תהליך של מעין חזרה בתשובה אל בית אביו. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, ראינו שיהודה הכיר את סוד התשובה, ולכן יהודה יכול היה להיות בעל תשובה. לעומת יוסף, שלא הכיר את הסוד הזה, אבל ידע להיות צדיק גמור. אסור לו ליוסף לחתו, כי אם יחטא אין לו דרך חזרה. כאן, למרבה הפתעתו, הוא לומד לחזור בתשובה. מי מלמד אותו את זה? יהודה. ויתן את קולו בבכי. הוא בוכה. מדוע הוא בוכה? בגלל שהוא מגלה שהוא טעה. וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. טוב, פסוק זה, שהוא פסוק מרגש, מלמד אותנו הרבה מאוד דברים. דבר ראשון, הערה של בעל מאה שילוח, שמאיר על כך שלפעמים אדם נמצא במצב של צרה, ונדמה לו שהצרה היא צרה עמוקה, והאמת היא בדיוק ההפך הגמור, אלא שחסרה לו אינפורמציה. יש מידע שחסר לו לאותו אדם. הרי לא השתנה כלום, מבחינת המצב של האחים של יוסף, בין הרגע שלפני האמירה אני יוסף, לבין רגע האמירה אני יוסף. כלומר, הם נשארו אותם אנשים באותו המקום. אבל ברגע שהם שמעו את שתי המילים האלה, כל העולם השתנה, גם כן מבחינתם. אז כך שיש לפעמים מצבים שאדם חושב שהכל חסום לפניו, ויתכן שהוא בדיוק במצב של אחי יוסף לפני ההתגלות של יוסף. לפני ההתוודאות אליך. יש עוד נקודה שצריכה פה בירור. אני יוסף, העוד אבי חי. מה משמעות המילים האלה? האם הוא רוצה לדעת אם אביו חי? לכאורה, את זה הוא כבר יודע. שהרי בדיוק מספר דקות לפני כן, אחיו אמרו לו את אותו הדבר. אמרו לו, שלום לאביך, לאבינו, עודנו חי. ומאז הם לא חזרו לארץ כנען, אז אין להם יותר ידע ממה שיש לו. אז מדוע הוא שואל, העוד אבי חי? אפשר להבין את זה בכמה אופנים. האופן האחד, עכשיו שהוא שומע שאביו לא מכר אותו, אז הוא מתחיל להתעניין. האם העוד אביך, אלא שאלה הזאת יש משמעות אחרת מאשר מקודם. זה המשמעות האחת. אפשרות שנייה על דרך המוסר. בעלי המוסר אמרו שיוסף תוקף את אחיו במילים האלה, בדיוק בנקודה שבה הם תקפו אותו. מהי הטענה של יהודה נגד מי שהוא חושב אותו למושל מצרים? איננו יודע שהוא יוסף. הוא אומר לו, אתה אדם אכזרי. אתה לא מתחשב באבינו. אם אתה תשמור את בנימין אצלך, אתה תגרום לאבינו למות. דברים כאלה לא עושים. אומר להם יוסף, אני יוסף, העוד אבי חי, אחרי מה שאתם מכרתם אותי? אחרי מה שאתם עשיתם? והם לא יכולים לענות אותו. כלומר, על זה אמר רבי יוחנן, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף שהוא בשר ודם? לא יכלו אחיו לעמוד לפני תוכחתו. כשנעמוד לפני תוכחתו של מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. רבי יוחנן אם כן הבין שדברי יוסף, אני יוסף העוד אבי חי, הם תוכחה. כן, איך הוא הבין שזה תוכחה? לפי מה שהסברנו עכשיו. אתם טוענים שאני אכזרי, אתם הייתם אכזרים. שהאדם נתפס בדיוק בנקודה שבה הוא חושב שהוא כן בסדר. אז שם תופסים אותו. העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. מכאן ואילך, בשיח של יוסף, אנחנו נשמע הסבר לכל מה שקרה. אפשר לומר שיוסף הוא מהיר תפיסה, והוא מיד מסיק את המסקנות מכל מה שהתרחש עד עכשיו. והוא מלמד אותם את השקפת עולמו. יש רק בעיה אחת, שאנחנו נראה שיוסף אומר שלושה דברים שונים וסותרים זה את זה. בואו נראה. דבר ראשון, ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי ויגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. מה זה אשר מכרתם? הרי הם לא ידעו שהוא נמכר, אבל הוא ידע שהוא נמכר. אז הוא מספר להם, תדעו לכם שאני הגעתי לכאן בגלל מכירה. הוא מלמד אותם, הוא מספר להם מה שקרה. אני יוסף אחריכם אשר מכרתם אותי מצרימה. עכשיו נשאלת השאלה. לפי דברי יוסף בפסוק הזה, מי מכר אותו? האחים. כן, אז הסברנו שלא מדובר ישירות, אבל בסופו של דבר, האשמה היא עליהם. למכור אח זה דבר מאוד לא יפה, נכון? עד כמה שאני יודע, כתוב בתורה שמי שמוכר את אחיו, הוא חייב מיתה. כן, אז זה ממש לא יפה. אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה, זאת האשמה כבדה מאוד של אחריות על המעשה הנורא שנעשה. מיד אחרי האמירה הזאת, הוא מוסיף להם, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפלטה גדולה. בעצם במילים האלה יוסף אומר להם, נכון, אתם מכרתם, אבל זה היה טוב. טוב שמכרתם אותי. בניגוד למשפט הראשון שבו השתמע שזה רע שהם מכרו אותו. אבל עדיין משתמע מהדברים שהם מכרו אותו. עכשיו, בפסוק הבא, שיח חדש, השקפת עולם אחרת לגמרי. ועתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. צריך להחליט. או שהם היו רעים, או שהם עשו רע, אבל זה יצא מזה טוב, או שבכלל לא הם עשו את הרע. שאלה של השקפת עולם. נכון? טוב, האמת היא שאפשר להבין את זה בשלושה אופנים. הפסוק הראשון מדבר, אני יוסף אחרי אשר מכרתם אותי מצרימה, מדבר על מצבו של האדם לפני שהוא עשה תשובה. השיח השני, שבו הוא אומר, אל תעצבו כי למחיה שלך אני, זה מה שקורה במצבו של האדם אחרי שהוא עשה תשובה מיראה. והביטוי השלישי, לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים, זה מה שהאדם, זה מצבו של האדם אחרי שהוא עשה תשובה מאהבה. כי יש שאלה תיאולוגית מפורסמת. האם הקדוש ברוך הוא זה שפועל ואני סתם פסיבי? או שמה הקדוש ברוך הוא איננו פועל ואני האקטיבי? שאלת הידיעה והבחירה למשל. כן? אומר הרב קוק בספר אורות התשובה, חלק א', פסקה ט"ז, לא סליחה, בדיוק הפוך. אומר הרב קוק בספר אורות התשובה פרק ט"ז, פסקה א' אחד, כוכבית, לביצוע השיחה, אומר הרב שם שהיהדות היא מספיק רחבה כדי להכיל בתוכה שתי השקפות עולם סותרות זו את זו. כך שאומר הרב, אם נשאל האם לפי היהדות יש לאדם בחירה חופשית, התשובה תהיה בהחלט כן. אם אנחנו נוסיף ונשאל האם לפי היהדות אין בחירה חופשית, אנחנו נוסיף ונענה בהחלט כן. אין בזה כל בעיה, העולם של הקדוש ברוך הוא מספיק עשיר כדי להכיל את שתי האמירות האלה. איך להבין את זה? זה כבר שאלה לוגית. אבל אומר הרב, יש בכל זאת מה שנקרא נתינת כובד המשקל. לפני שאדם עשה תשובה, אז אנחנו אומרים שהוא בעל בחירה חופשית, וכל האחריות על מעשיו הרעים והתוצאות של המעשים האלה זה מוטל עליו. נכון? אומרים, אתה חטאת, מגיע לך. אבל ברגע שאדם עושה תשובה, באופן מיידי, אוטומטי, כל המגרעות של חייו נמסרים בידי רשות הגבוה, שעליו נאמר, כל מעשינו פעלת לנו. אז זה בדיוק מה שאומר כאן יוסף. כל זמן שאתם רוצים בחטא, אז הוא שלכם. ברגע שאתם עושים תשובה, אז אתם כבר לא רוצים בחטא. אז החטא נמסר לקדוש ברוך הוא, הוא מטפל בזה. לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים. זה באופן תמציתי מאוד מה שכתוב כאן, זה אולי מהווה ראיה שיוסף קרא את אורות התשובה. פסוק ט', מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, וצונך ובקרך, וכל אשר לך, וחלקלתי אותך שם, כי עוד 5 שנים רעב, פן תברש, אתה וביתך, וכל אשר לך. והנה, עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כי פי אמדבר עליכם. אומרים חז"ל, מה זה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין? הראה להם שהוא מהול. כי פי המדבר עליכם, שאני מדבר בלשון הקודש. הוא רצה להראות שעם כל הלבוש המצרי, הוא נשאר עדיין ישראל לכל דבר, והוא חלק מהמשפחה. יש רק בעיה אחת. עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, אם נקבל כפשוטה מדברי חז"ל שהראה להם שהוא מהול, יש פה קושי אסתטי. כלומר, כל ההופעה הגדולה הזאת היא מלאה הוד ואצילות, אבל באמצע יש איזשהו פרט טכני שבו יוסף אומר, אני רוצה להראות לכם משהו, והוא אומר, הנה אתם רואים, אני מהול. כן? זה קצת סותר את כל ההוד וההדר של המעמד, נכון? אלא צריך להבין את הדברים אחרת לגמרי. איך הוא הראה להם שהוא מהול? כי פי המדבר עליכם, כיוון שאני מדבר בלשון הקודש. מה זה לשון הקודש? הכוונה שהוא מדבר ברוח הקודש, כלומר בשפה של הקודש. זה לשון הקודש, לא הלשון הקדושה, אלא הלשון שעל ידו הקודש מתגלה. זאת אומרת שאפשר דרך סגנון הדיבור של האדם, האופן של מה שהוא מעביר, אפשר לדעת אם הוא מהול או לא. אז אתם יודעים שאני מהול, אתם רואים שאני מהול, כי פי המדבר עליכם. גם אנחנו רואים בסגנון של דברי יוסף אל אביו, כה אמר בנך יוסף סמני אלוהים. הביטוי כה אמר זה ביטוי שאנחנו מוצאים ביחס לדברי נבואה. זאת אומרת שיוסף רואה את עצמו עכשיו כפותח שלב חדש בהיסטוריה, שבו הוא המרכבה לשכינה. כה אמר. זאת אומרת, עד עכשיו השכינה שרתה על יעקב. מכאן ואילך היא מתחילה לשרות על יוסף. וזאת מדוע? משום שיוסף הופך להיות המנהיג של האומה בזמן גלותה. כלומר, הוא מהווה הדגם האידיאלי של יהודי, של יהודי החצר, שהוא סגנון הקיום של עם ישראל בגלות. לכן, דרכו זה עובר. כה אמר בנך יוסף. טוב, נמשיך. מה? והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ייתם ומיהרתם והורדתם את אביהנה ויפול על צווירי בנימין אחי ויפקו בנימין בכה על צוויריו וינשק לכל אחד ויבכה להם ואחריכן דיברו אחיו איתו והכל נשמע בית פרעה לאמור באו אחרי יוסף ויתה בעיני פרעה ועיני עבדיו ויאמר פרעה אל יוסף. כאן יש דבר תמוע. מי אמר לאחים להגיע לארץ ולהתיישב, כלומר להגיע למצרים ולהתיישב בארץ גושן? יוסף הוא זה שאומר את זה. פתאום זה הופך להיות דברי פרעה. ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, זאת עשו, טענו את בעיריכם, הולכו בו ארץ הכנען, וקחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אליי, ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ויאכלו את חלב הארץ. ואתה צוות, זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים, עגלות, לטפיכם ולנשיכם, מוצאתם את אביכם ובתם, ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. אז צריך להחליט, או שזה יוסף שקובע, או שזה פרעה שקובע. אנחנו רואים שיש משהו דו משמעי כאן. עד עכשיו יוסף היה הבוס הגדול, אנחנו רואים כאן את התחלת ירידת יוסף ממעמדו. זה כבר לא מה שהוא היה. אנחנו נראה גם שזה ילך ויעמיק לפי סגנון הפרשיות, שיוסף מאבד שליטה בבית פרעה. כן, זה התחלת השיעבוד. כי כאן פרעה אומר, אני קובע. ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה. כן, פה יש סינתזה בין שני הסיפורים. הם עושים מה שיוסף אמר, אבל העגלות זה על פי פרעה. ויתן להם צידה לדרך, לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות סמלות. מה המטרה של יוסף באפליה הזאת? המטרה היא ברורה. הוא רוצה לגרום להם לחזור בתשובה ממה שהם עשו כשהוא עצמו קיבל כתונת פסים. כן? אז אי אפשר לאדם לחזור בתשובה שלמה, אלא אם כן חזר לאותה סיטואציה שבה חטא. כן? כמו שהרמב"ם אומר, איזוהי תשובה שלמה? אותו מקום ואותה האישה. אז אנחנו יודעים שהתשובה היא שלמה. אז כדי שהתשובה היא תהיה גמורה יותר נכון, לכן הוא נותן את הצ'ופרים האלה לבנימין. ולאביו שלח כזאת, 10 חמורים, נושאים מצרים ו10 אתונות, נושאות בר ולחם ומזון לאביו לדרך, וישלח את אחיו וילכו, ויאמר עליהם אל תרגזו בדרך, ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו. כי לא האמין להם, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם, ויאמר ישראל. אז תחליט, או שהוא יעקב, או שהוא ישראל. כשהוא במצב של קטנות, הוא יעקב. כשהוא במצב של גדלות, הוא ישראל. ותחי רוח יעקב אביהם, מה התוצאה? ויאמר ישראל. בסדר? רב עוד יוסף בן יחי אליך והראינו בטרם אמות. וישא ישראל וכל אשר לו. ויבוא בערה שווה. ויסבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ולא לאלוהי אברהם, כמתבקש. צריך לסבוח זבחים לאלוהי אברהם ויצחק. אז למה לאלוהי אביו יצחק? כי יש ליעקב שאלה. ומהי שאלתו? האם לצאת למצרים? האם לצאת למצרים? או שלא? השאלה הזאת צריכה להישאל דווקא לאלוהי יצחק, לא לאלוהי אברהם. כי אברהם היה בעצמו בחוץ על הארץ. לפני עלייתו ואחרי עלייתו. ואלוהי אברהם הסכים לדבר הזה. אבל לגבי יצחק, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תרד מצרימה. אם כן, צריך לשאול את אלוהי יצחק, האם אלוהי יצחק בעצמו מסכים לירידת יעקב. לכן, ויסבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ולכן הוא גם מקבל תשובה בהקשר הזה. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה. ויאמר יעקב, יעקב. אז הוא מסכים. כלומר, הגיע הזמן שתחזור להיות יעקב. בדיוק כמו כאשר הוא הגיע לארץ ישראל, הוא הפך מיעקב לישראל, כשהוא יוצא לחוץ על הארץ, הוא הופך מישראל ליעקב. הדבר הזה מלמד שאת סוד הקיום הנצחי של האומה. מה גורם שאומה איננה נצחית? אומה איננה נצחית ברגע שתנאי הקיום משתנים. אז כל גוף שיכול להתקיים בתנאים מסוימים, אתה משנה את התנאים, הוא מפסיק להתקיים. אבל לגבי עם ישראל, יש לו יכולת של זהות מודולרית. הוא לפעמים יכול להיות יעקב, לפעמים יכול להיות ישראל. זה בהתאמה לתנאים. וזה סוד הנצח. מצד שני, זה אומר שעלולים גם לטעות. לחשוב שאתה ישראל בזמן שאתה צריך להיות יעקב, או לחשוב שאתה יעקב בזמן שאתה צריך להיות ישראל. למשל, בימינו, חזרנו בחסדי השם להיות ישראל. אבל יש המתעקשים להיות יעקב. התפיסה החרדית, למשל, שהיא סבורה שהזהות של עם ישראל היא עדיין זהות של גלות. ומזה נגזרות הרבה מאוד הנהגות. במקום להיות ישראל, להיות יעקב. אז זה גם מה שלמר כאן. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב. ויאמר, ואז אחר כך האמירה הבאה היא בעצם תולדה מתבקשת מן האמירה יעקב, יעקב. ויאמר, הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה. כי לגוי גדול, אשימך שם, אנוכי ארד עמך מצרימה. ואנוכי העלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. אם יוסף ישית ידו על עיניו, סימן שהוא ימות במצרים. איך הוא אומר לו, ואנוכי העלך גם עלו? מכאן שהוא יחיה גם אחרי מותו. כן? לפי מה שאמרו חז"ל, יעקב אבינו לא מת. ויקום יעקב מבאר שבע, וישאו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת אפם ואת נשיהם, בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו. ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בנותיו, ובנות בניו, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. עד כאן להיום. שלום.